רדיו סול, רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל.
בשבוע אחרי זה
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
שלומכן, מאזינות יקרות. אני מה זה מתרגשת לקראת התוכנית הזאת היום. וואו. אז היום אנחנו נדבר על דברים שלא מדברים עליהם גם כשמדברים על מיניות. אנחנו נוודע לדרכים עתיקות לשקם את המיניות שלנו. את העונג שלנו, את התשוקה שלנו. נקבל זווית מאוד מאוד מיוחדת ומרפא על מיניות בגיל המעבר. נכון שאתן סקרניות? השמי לינה מרים שלו, אני אישה באמצע החיים, אימא לשני בנים, מטפלת, אילרית, מרפא בקול וצליל, וזמרת יוצרת. מזה עשור אני חוקרת את הגוף והנפש הנשי. בתוכנית שלנו אנחנו נתייחס לתקופה אולי הכי מוטרפת בחיים של אישה, לגיל המעבר. הגיל הזה מאתגר אותנו כמעט בכל רובד אפשרי. בריאות, הורמונים, קריירה, זוגיות, מיניות, הורות, הזדקנות ההורים ועוד ועוד ועוד. אנחנו מבולבלות ומוצפות בניסיון לשחות באוקיינוס החדש הזה, ולא תמיד מצליחות. אז כאן בתוכנית לינה פאוז אנחנו נעצור רגע. אנחנו נקבל ידע וכלים מרשת רחבה של מומחים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שהיא תהפוך להיות עבורנו בעצם שער לצמיחה והתפתחות. אנחנו נפגוש גם עולמות מוזיקליים של ריפוי ורוגע שכל כך דרושים לנו, וכמובן נענה לשאלות של מאזינות. אז התקשרו אלינו לטלפון 03-677-3636 והשאירו לנו הודעה בוואטסאפ שלנו 053-807-1213. כמובן תנו לנו בלייק בפייסבוק, חפשו אותנו באפליקציית רדיו סול ישראל. אז תכנה השידור שלנו היום באופן מאוד מאוד מפתיע, שוקי אברהם. בואו נתחיל עם עד מחר של אביתר בנאי.
אסור לך לחשוב כשאת כל כך עייפה, צי לטיול לעוזריך, רחוקה מהבית, בשביל לחזור נמחק, הולכת על חבל דק, הלילות ארוכים בלי לדעת למה, בורחת ואין רודת להעיף את הפעם רק להפסיק לחשוב אנשים עייפים רצים ברחוב היינו פה כבר קודם בגדר בין הגפנים בין ענבי הכרם שואלים מחברים מייללים ונעלמים
שוחחתי עם רות קורן הרצוג, שיושבת כאן מולי כרגע, בשיחה מקדימה, מאוד מאוד סקרן אותי, האם היא מצליחה לעזור לנשים בגיל המעבר, כי זה באמת דברים שאני כל הזמן פוגשת בקליניקה, הסבל הזה, סביב הנושא של המיניות בגיל הזה. ודיברנו על כל מיני תופעות, שאגב, דיברנו עליהן גם בתוכנית הקודמת, שאני מזמינה אתכם מאוד להזין בה, ממש תוכנית אחת לפני עם... הילד צל הררי, ותוך כדי שיחה הבנתי, תוך כדי שיחה עם רות, הבנתי בעצם שיש כאן דרך והסתכלות מאוד מאוד מדהימה, מאוד מאוד מיוחדת, אוקיי? מאוד עמוקה וייחודית. ואני מאוד, אני כבר אמרתי את זה בפעם ה-20,000, אני ממש מתרגשת באמת לארח אותך פה היום. אז קודם כל בוא נציג אותך. רות קורן הרצוג, היא מורה, מנחה, מרפא, שעוסקת באורח חיים ובריאות גניטלית. היא אימא לבן 9 ואימא משלבת לבני 7 ו-12. אין לי מושג מה זה אומר, אני אשמח שתסבירי לי. היא אהובה ושותפה עסקית אלישי במרכז לבריאות מינית. היא מלווה נשים וזוגות לבריאות מינית טובה ולקשר טוב עם הגוף שלהם. נשמע מדהים. אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל, קודם כל, אני ממש אשמח להבין, ואני בעיקר אשמח שהמאזינות שלנו יבינו, מה בדיוק את עושה בתוך התהליך הטיפולי שאת בקליניקה, וכשאת פוגשת נשים בגיל המעבר, איזה אתגרים את פוגשת שם, ואיך עוזרים? אוקיי, אז אולי בואי נתחיל מאיזה אתגרים את פוגשת.
אני חושבת שהאתגר הגדול ביותר שנשים מגיעות איתו בגיל המעבר, זה היכולת שלהם לחוות עונג, והמקום הזה שהן מרגישות שהן, אני אגיד את המילה המפחידה הזאת, מזדקנות, ככה הן קוראות לזה.
מזדקנות.
ואנחנו מדברות על נשים, זאת אומרת, גיל המעבר מבחינתי, מבחינת הרפואה היום, מדברת על זה שאישה מעל גיל 35 כבר נכנסת לתוככי גיל המעבר. זאת אומרת, אנחנו מדברות על מגוון רחב מאוד של נשים, בטח כשתוחלת החיים רק עולה ועולה, שבעצם מרגישות זקנות יותר מהשנות נעורים שלהם.
כן.
ואוטומטית החשק המיני שלהם יורד, לאו דווקא כי התופעות בגוף הפיזיות יורדות, אלא כי הנראות שלהם היא אחרת, ומה שמצופה מהן בתרבות שלנו הוא אחר, בגלל הגיל שהן נכנסות אליו. ואז בעצם הטענה העיקרית היא, אין לי חשק מיני, אני לא מסוגלת לקיים יחסים, אין לי רטיבות, ממש תופעות פיזיולוגיות שקורות בגוף, שהן רוצות לטפל בהן.
את אמרת משהו שאני לא, אני רוצה להבין אותו קצת יותר לעומק. אמרת שזה לא בגלל התופעות הפיזיות, יותר בגלל ההקשר התרבותי. למה את מתכוונת?
אני מתכוונת לזה שאת נכנסת לקניון בצורה הכי פשוטה בעולם. כן. כשאת נכנסת לקניון ואת רוצה לרכוש בגד או זוג נעליים, רוב הקניון ידבר בשפה של נשים עד גיל 35, שהצורת גוף שלהם מותאמת למוצר שאותו אנחנו מוכרים. הפרסומות יותאמו לרוב הנשים האלה, זה או נשים בגילאי 60 ומעלה, שאליהם יש ככה הגיל השלישי, אנחנו קוראות לזה כבר, mm-hmm. ואנחנו, זה הגיל של אמא שלנו בדרך כלל, כן. גם אמא שלי וגם אמא שלה.
כן, כן.
אנחנו לא רואות את עצמנו בתוך הגיל הזה.
נכון.
אז יש איזה חתך גיל מאוד מאוד משמעותי, שהוא מגיל 35, 8 ועד גיל 60, פחות או יותר, של נשים שלא כתבו לנו, לא כתבו לנו תרבות כביכול. לא התייחסו אלינו, לא שאנחנו צריכות שמישהו יכתוב לנו תרבות, בואו נכתוב אותה בעצמנו, אבל יש שם פער מאוד גדול בין מה שאנחנו רוצות או חושבות שאנחנו צריכות, ומה שיש לשוק להציע לנו, גם בנושא המיניות שמדברת הרבה מאוד, כמעט כל מפגש עם מטפלים מיניים ועם מרצים ועם מדריכים, הם מתעסקים במיניות של נשים צעירות, הם מתעסקים במיניות שהיא פחות עם אתגרים של נשים שמגיעות לגיל הזה, שהגוף שלהם מבקש משהו אחר כבר, הביצית כבר לא משתחררת בצורה שהיא מבקשת את הזרע אליה. אז אנחנו נמצאים במצב מורכב, שבו אנחנו מצד אחד רוצות להמשיך להיות, אנחנו רק בתחילת החיים שלנו, אני בת 34 היום, מרגישה שיש כל כך עוד הרבה לפניי. אני מכירה אנשים ופוגשת כל הזמן אנשים בגילאי 40 ו-50, שרק מתחילות את הקריירות שלהם, אחרי שהם סיימו אוניברסיטה ותואר ראשון ושני ודוקטורט, ויוצאות לדרך, אבל הגוף שלהם פתאום אומר אחרת. הגוף שלהם מתחיל להתמלא יותר, או להיות דק יותר. האור שלהם מתחיל להיות יותר...
יבש יותר, כן.
יותר יבש. כל מיני תופעות שאומרות, רגע, איך זה קשור למה שקורה בחיים שלי כרגע? יש איזה פער.
כן. זה באמת, אני מאוד מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת. הפער הזה הוא מאוד מתסכל. נשים, ומאוד מבלבל גם, אני כאילו לא מבינה לאן אני שייכת, אני מרגישה מאוד צעירה, אבל הגוף שלי כאילו מתחיל כביכול להתבלות, המילה הנוראית הזאת של הבלות, וכאילו מה הקשר בלות? אני רק התחלתי לחיות, זה באמת אתגר גדול. את אמרת, אני רוצה רגע לתפוס איזה משפט ומתוכו להיכנס פנימה לתוך העשייה שלך, כי את אמרת משהו שזה לא משפט שאומרים בתוכניות וזה... אמרת משהו על הביוץ, על הביצית, שכבר יש לה איזה צורך אחר, לא הצורך בהפריה. וזה בדיוק הדבר הזה שלתוכו כשצללנו, אני פשוט נדמתי לגלות עולם שלם, שלא מדברים עליו, לא מדברים עליו בצורה הזאת שבה את מדברת. אז קודם כל בואי נתחיל מלהבין למה התכוונת, ואני כן רוצה שתתייחסי למה את עושה בעצם עם נשים.
תחשבי שנשים, בטח לא היום בימינו, אבל הגוף שלנו עדיין פרימיטיבי, כביכול. הוא חי כמו לפני 5,000 שנה, גם המוח וגם הגוף הם לא חושבים כמו שהטיקטוק חושב, או האינסטגרם חושב, או בכלל כל התרבות באוניברסיטה חושבת. הם חושבים כמו לפני 5,000 שנה, נערה בת 10 היום אפילו, לא בת 12, בת 8, 9, בת של חברה שלי עכשיו קיבלה וסת, היא בת 8.5, והבנתי שזה ממש רווח בכיתה שלה. נערות, בנות, ילדות, בנות 8, כבר יכולות מבחינת בשלות של הגוף להיכנס להיריון. זאת אומרת, ברגע שיש וסת, ברגע שיש ביצית שפעם בחודש משתחררת מהשחלה ומחכה למשהו שיפרה אותה, הגוף יכול ברמה הפיזית להיכנס להיריון. הוא מפריש את ההורמונים שמחכים ומוציאים אותך בחושניות ומפריש ריח שהזכר רוצה לבוא אלייך. זאת אומרת, כל התהליך הפיזי של הגוף קורה היום כבר לילדות בנות 8, 9, 10, אל תתפסי אותי בדיוק בגיל, אבל
כן,
אני לא אימא לבנות, אבל אני שומעת מהחברות שלי על הבנות שלהן. זאת אומרת, הגוף שלנו קשיר לזה, זה באזור עד גיל 35 פחות או יותר. המון נשים יולדות היום אחר כך. אני פוגשת נשים בקליניקה בגילי 49 ו-50, שאומרות לראות, אנחנו רוצות ילד, ואנחנו עובדות על זה. וזה אפשרי וזה קורה, ונשים נכנסות להיריון. ממש ככה, בגיל 49, ויש מישהי בת 52 שיקפיאה ביציות לפני, אתה מספיק חכמה לעשות את זה לפני 12 שנה, והיא נכנסה להיריון עכשיו.
מטורף.
זאת אומרת, זה כן אפשרי, אבל זה כאילו לנצח את השיטה, זה לנצח את, את הטבע
את
של
הטבע,
הגוף שלנו.
כן, כן.
אז הגוף שלנו בצורה הכי טבעית שלו, מתחיל את, את החקירה המינית, ואת כל מה שקשור לחשק המיני, הטבעי של הגוף, את כל ההפרשה של ההורמונים, שמבקשים הפריה. הרי הגוף שלנו לא רוצה סתם לקיים יחסים. הגוף שלנו בצורה הפרימיטיבית שלו רוצה לקיים יחסים כדי להתרבות.
כן.
ככה הטבע יצר אותנו. אם נכון. לא היה יוצר אותנו בצורה הזאת, מי היה רוצה להתרבות? נראה לי, לפחות אני כהורה, זו אחריות מאוד גדולה. אני הבת בחורה ל-11 ילדים.
וואי, וואי, וואי.
כן.
טוב, אנחנו עוד נדבר על זה קצת, על מאיפה הגעת לכל הסיפור הזה.
אז הגוף שלנו לא, הוא בטבע שלו רוצה להתרבות, ולכן הוא מפריש את כל מה שקשור להורמונים, שגורמים לנו לחשק המיני, לרטיבות בתוך הנרתיק, שנשים בגילי המעבר, זאת הטענה אולי הכי שכיחה של נשים, שאין להן רטיבות בתוך הנרתיק, ושכואב להן בזמן קיום יחסים, ושהן מרגישות שהחיכוך פוצע אותן, והאור מאוד מאוד דק. זאת אומרת, אין מספיק אסטרוגן, אין את ההורמון שמופרש כשהביצית משתחררת ומחכה, ומחכה שיפרו אותו.
אז למה היא בעצם משתחררת עדיין בכל זאת?
הביצית?
כן.
היא משתחררת, אבל היא כבר לא מחכה שיפרו אותה. הגוף כבר מבין שהוא בתהליך של הרפיה, שהוא לא זקוק לילדים כרגע. הוא מבין את זה, הוא לא חושב כמו היום. הוא לא מבין שהיום אישה בת 40, 45, 50, עוד יכולה ללדת ילדים, עוד יש לה אפשרות לגדל אותם. הגוף זוכר שאנחנו מתים בגילאים הרבה יותר צעירים. אנשים לא העריכו חיים בעבר בצורה כמו שמעריכים היום. תוחלת החיים עלתה ממש. התחזוקה שלנו היא שונה לגמרי. אז הביצית מופרשת, וככל שאישה יותר מחוברת לגוף שלה, או יותר עושה עבודה של טיפול עצמי, אז הביצית מופרשת יותר ויותר בצורה כזאת, שכן מחכה להפריה, כל הפריה. אבל אפשר כאילו לשמר את זה עד לפחות גיל, עד שהווסת נעלמת בעצם, בגילי 55 פחות או יותר, אפשר עוד לשמר את ההפריה של הביצית, בצורה שתעלה את החשק המיני שלנו.
איך?
בעיקר על ידי טיפול עצמי.
אוקיי. אז אנחנו נגיע לזה. הבנתי אותך. זאת אומרת, זה תהליך שהוא, אני לא יודעת אם להגיד הפיך, אבל כן אפשר לעשות שם דברים בתוך זה. אוקיי. אז מה את עושה?
אני פוגשת נשים בדיוק בצמתים האלה של החיים, גם בגיל המעבר. בגילי מעבר כשהן פתאום מבינות ומגלות שהחשק המיני שלהן דועך, או שיש פער, בדרך כלל מגיעות נשים, בעיקר מגיעות כשהן מתגרשות, כשהן נפרדות, ומשהו עובר שלב בחיים שלהם, ויש היום גלים של נשים שמסיימות את המערכות יחסים נכון. שלהם, אחרי שהם גידלו את הילדים שלהם, ופתאום גילו את הגוף מחדש, והן נראות אחרת ומרגישות אחרת, וכבר לא מוכנות כמו שנראו כל ה-20 שנה של החיי נישואים שלהם, ולמין שהיה שם, שהן לא מחוברות אליו, ברוב המקרים. יש נשים שמגיעות כשהן עדיין נשואות והן לא מרגישות רצון לקיים יחסים או שיש להן כאב והן קוראות, יש כל כך הרבה מידע היום בפייסבוק
כן.
ובקבוצות נשים והבטחות מטורפות לבואי תחווי את האורגזמה הזאת ובואי תהני מהעונג הזה ועד העונג הבא והן בטוחות שאין משהו אצלן לא תקין והן לא בסדר ואיך יכול להיות שכולן חוגגות ונהנות ומרגישות בגוף שלהם ומה קורה אצלם?
וואי, את יודעת כמה פעמים שמעתי את המשפט הזה, וזה כל כך מבאס אותי כל פעם לשמוע את זה, שאישה מגיעה ואומרת, וואי, אבל לכולם יש, וכולם נהנות, ואני רואה את זה, וכולם חוגגות, ומה קורה? ממש, זה כאילו, יש בזה יתרון בדבר הזה, הפתיחות, ובאמת האפשרויות לחקור אותן, אבל יש בזה המון מקומות שאנשים משוות את עצמן ביחס לזה, ואומרות, רגע, מה דפוק אצלי? כמו שאת אומרת, זה מדהים, זה ממש...
בואי נניח רגע את הדברים על השולחן, ואני אגיד פה, ואני אומרת את זה בצורה מוחלטת.
אוקיי.
חד משמעית.
כן.
אין אישה שמצליחה לחוות כזאת אורגזמה, בטח לא כשהשנים עליה, זאת אומרת, שהיא עברה את גילי אפילו ה-30, mm-hmm. כשהיא לא עושה עבודה עצמית של היכרות ממש טובה וקרובה עם הגוף שלה, כשהיא מבינה את המנגנון, ושהיא מבינה את המערכת, והיא מבינה איך הדברים עובדים. אני במשך שנים עושה עבודה סזיפית, הייתי אומרת, כל חודש מחדש עם הגוף של עצמי, mm-hmm. ועם נשים שמגיעות, אני יכולה להגיד שהחודש, נטלתי גלולה של פוסטינור אחרי קיום יחסים, וכל הגוף שלי משתנה מחדש, ואני יודעת שיש לי עכשיו חקירה של לפחות 3 חודשים כדי לחזור לקו האמצע שלי, עוד פעם מחדש, כי שיניתי את המערך ההורמונלי שלי, כי מה שכבר היה ברור, הווסת הגיע בזמן, הביוץ הגיע בזמן, הרגשתי מתי אני יותר עם חשק, מתי עם פחות עם חשק, כשלא ידעתי מה לעשות, פתאום כל הגוף שלי שוב פעם בסערה, וזה משפיע עליי בכל תחומי החיים, ואני אומרת את זה שוב, את מה שהתחלתי להגיד, שזה מצריך עבודה סזיפית, אף אחת, כן, זה נשמע, אוי, איזה בסה. זה כמו האנשים האלה שאומרים בעסקים, אתה יכול להרוויח מלא כסף. לא, זה מצריך עוד עבודה, ואין דבר כזה, אין ניסים. זה לא שעכשיו איזו אישה חובה עונג עילאי, וזה כי אלוהים ברך אותה, או כי יש לה איזה מזל גדול.
לא, אבל עבדה. יש נשים כאלה, לא? שהתברכו.
לא, אני לא מכירה נשים באמת? כאלה. באמת? שהתברכו בזה פשטות.
אורגזמיות מטורפת וזה. אני מכירה כמה כאלה.
יכול להיות שהן באמת חובות אורגזמה מטורפת, אבל הם עשו שם משהו. הם עבדו, הם השקיעו, הם נגעו בעצמם. אפילו אם הם לא נגעו בעצמם, הם התמסרו לתוך מערכת יחסים, הם בנו אמון, הם היו קרובות לגוף שלהם, הם עבדו בכל מיני היבטים בחיים שלהם, שגרמו להם להיות כל כך משוחררות ומסוגלות לחוות עונג ולהיות רגישות בתוך הגוף בלי פחד. בשביל לחוות עונג ואורגזמה מתוך הגוף, את צריכה להיות עם סופר רגישות לאיברים הפנימיים שלך ולמה שקורה בתוך הנרתיק שלך. וזה מצריך פתיחות מאוד גדולה.
אז איך עובדים? לא איך את עובדת על זה? כאילו עם נשים, כשהן באות אלייך.
אני מזהה את החסמים. הרי לכל אחת מאיתנו יש איזה משהו שמזיז אותה משם. אישה שמגיעה, נניח, אם אנחנו מדברות פה על גיל המעבר, שמגיעה לגיל המעבר וקמה בבוקר ומסתכלת במראה ורואה את האפפיים שלה. שהם טיפה. טיפה נחתו למטה. זה כל כך שכיח. לא רואים את זה. אני יכולה להגיד שלא רואים את זה, אבל אישה רואה את זה.
כל אחד רואה על עצמה, בטח.
אישה רואה את זה פשוט ככה. והדבר הזה משפיע כל כך על הדימוי שלה, על הרצון של הרחם שלה, או על הרצון של, הרי הרחם שלנו, כשאנחנו מרגישות ראויות לאהבה, וראויות למישהו שיגע בנו, ולמישהו שיניח עלינו יד, ולמישהו שייתן לנו כתף, כל הדבר הזה שמעורר אותנו לתשוקה, ולהתמסרות, ולמגע אוהב. אני יכולה להגיד לך שבן הזוג שלי, לישי, הוא עובד הרבה עם נשים בגיל המעבר, והוא תמיד אומר לי, אנחנו לא רואים את זה. זה כאילו, זה לא מעניין אותנו. זה לא מה שגורם לי לרצות או לא לרצות לקיים איתך יחסים.
וואי, זה כל כך חשוב, המבט, ההיבט הגברי הזה שהכנסת לפה רגע, כי אני חושבת שאנחנו צריכות גם לשמוע על את זה באורך קבע, כל הזמן, שזה לא מה שחשוב להם.
אני חושבת שאם היינו יכולות לתת להם לדבר, אם היה פה בשבילם, במקומות האלה, ועדיין השיח בין גבר, זאת אומרת, אם נשים מדברות, ובאמת קבוצות הפייסבוק פורחות בשלבים האלה של החיים, עדיין אין שיח משותף שהוא רווח, ואנחנו עדיין לא יודעות, וגם הם לא יודעים, גם גברים נמצאים בגיל המעבר, וגם אצלם יש תופעות פיזיולוגיות שלא היו כבעבר, ואנחנו מתוסכלות ולא מבינות, וחושבות שאולי הנוחשק אלינו, כמו שהתרגלנו לחשוב בגילי 20, כשגבר היה פתאום בלי זקפה או בלי און, ואולי הוא לא רוצה אותי, הוא לא נמשך אליי, וזה פשוט הגרביטציה של הגוף. זאת אומרת, זה מה שקורה לגברים בגילי 45, זה לא שהחשק המיני שלהם יורד. איך לישי אומר לי? החשק המיני שלי לא יורד. הזקפה שלי כבר לא צעירה. הגוף שלי יודע שאני לא זקוק לעוד ילדים כרגע. הגוף שלי מבין את זה. אז הוא לא מייצר לי אוטומטית את הצורך הזה להיות, לחדור, להיכנס, לכבוש, לטרוף את העולם. אני בזמן כתיפת הפירות שלי, כן, של חיי.
זהו, זאת בדיוק הדבר הזה שאת מדברת עליו, ההתבוננות הזאת, על איזשהו משהו טבעי שנמצא שם, שאנחנו, איזה מקצב טבעי של של הגוף, שאנחנו שוכחים אותו, כי העולם נורא מבלבל. זה כמו שיש כל הזמן אור, פלוריסנט, ואנחנו לא מצליחות לישון בגלל זה כמו שצריך, כי יש תאורה שהיא לא טבעית. אז נראה לי שגם פה, כאילו, הסרטים והספרים והתקשור, נורא מבלבל. כי את מרגישה עדיין צעירה, את מרגישה שאת רוצה לטרוף את העולם אולי באיזשהו מקום, ויש בך מקומות שרוצים משהו אחר לגמרי.
אז את שאלת קודם על מה אני עושה עם אישה שמגיעה לקורס שלנו או לתהליכי הליווי שלנו, ואז בעצם כל תהליך הליווי בנוי מזה שהיא חוזרת אל תוך הגוף שלה, והיא מגלה לא לפי מה שאמרו לה בפרסומת האחרונה, אפילו לא של, את יודעת, הפרסומת שעשתה המון המון רעש עם הדם של הווסת עכשיו, לא עם הפרסומת כזאת או שום פרסומת אחרת, אלא מתוך הגוף שלה, מה הגוף שלה מבקש, פתאום מגלה משהו אחר לגמרי, פתאום מגלה שנעים לה רק להניח אצבע בחיבור בין הבטן למפסעה, וכמה זה יכול להיות נעים ברמה שהיא מעולם לא הכירה ולא ידעה, כי הייתה מהר מהר הביצית שלה, הייתה בטירוף עכשיו להפרות, וכל מה שהיא רצתה זה שמישהו יהיה בתוך הגוף שלה, כדי שהיא תוכל להפרות אותה, וככה התייחסה ליחסים. אז נכון, אורגזמה הגיעה ממילא, כי בסוף יש חיכוך ויש עניין, והגוף מפריש הורמונים, אז יש גם אורגזמה. אבל פתאום היא מגלה שאם היא מניחה יד על הרחם שלה, והיא מאירה אותה ומשחררת שם איזושהי טראומה, כל הרחם שלנו היא כמו תיבת הזיכרונות המינית שלנו. כל הזיכרונות המיניים שלנו נמצאים בתוך הרחם. הזיכרונות שלנו, הזיכרונות של אימא, של סבתא. תחשבי שהיינו ביצית ברחם של סבתא. כן. היית בתוך הרחם של סבתא שלך, היית ביצית. את זוכרת, התאים שלך זוכרים את הזיכרונות של מה שהיא הייתה שם. תחשבי שאת מניחה את היד שלך על הרחם, או עושה איזשהו עיסוי, לא איזשהו עיסוי, יש ממש טכניקות ממסורות עתיקות שנשים עושות אותן במשך שנים. סבתא שלי גדלה, הייתה, פעלה בירושלים שלפני 90 שנה.
כן.
היא הייתה מעשת רחם ומעשת וגינות.
וואי!
כן.
רגע, פה אני רוצה רגע עצירה והתעמקות, כי לא היה לי מושג שלפני 90 שנה היו אנשים שעסקו בזה בכלל.
אז כן, זה תרבות עתיקה, היא לא מהיום, באמת עצרנו לכמה וכמה שנים, אולי ל-50-60 שנה עצרנו מלהתעסק בזה. אני ממש זוכרת אותה בזקנותה, הייתי בת 5 או 6, היינו מגיעים, היה ריח מטורף של צמחים בבית, והיא הייתה נשים שככה, הווסת שלהם כבר, היא הייתה קוראת לזה, עושה לגטואים, כאילו ששרה לא במנגינה אחת, כן? אז היא הייתה עושה איתה ממבטיה צמחים, כדי שהם ינשמו לתוך הרחם, היום אנחנו קוראות לזה סוואט לפות בשפה מקצועית, אבל אז היא קראה לזה ככה, אני הולכת להכין לגטו, לנשים, הן היו מגיעות אחרי גיל 38 פחות או יותר, ככה הם סיימו ללדת. סבתא שלי כבר הייתה, היא הייתה אימא של סבא שלי. סבתא שלי בגיל 38 כבר הייתה סבתא שלי.
רגע, אז זה סבתא רבא שלך הייתה עושה את זה?
כן, כן, לא סבתא שלי הצעירה. אימא של סבא, סבתא רחל. אז היא, והייתה עושה עיסויים לנשים לפני, איך שהם התחתנו, עיסויים כי כאב להם לקיים יחסים, והם לא הצליחו להיכנס להיריון, הם לא קראו לזה עונג. הם, הייתה להם מטרה, הם היו צריכות להיכנס להיריון, היו צריכות להפסיק את הווסת, כי זה היה מכאיב לנשים, והייתה עושה גם שימור ותחזוק אחר כך, נשים, אני זוכרת נשים יותר מבוגרות מגיעות אליה, בגילאי 40-50, שמגיעות לשימור של הרחם, כדי להפעיל את המערכת ההורמונלית, את מה שאפשר, כדי לתחזק ולשמר את כל מה שקשור לאגן ולרחם, והיא הייתה קוראת לזה, כאילו הייתה אומרת, אני הולכת לבית הכנסת לפגוש את הבנים, כדי לראות שהכל בסדר.
מה זאת אומרת? לא הבנתי. מה זאת אומרת הולכת לבית כנסת לפגוש את הבנים?
לראות את הגברים של אותם נשים שהיא טיפלה בהם, שהם בסדר. היא הייתה מכשפה, היא הייתה ידעה לראות אנשים. שהם בסדר, שהם רגועים, שהם לא בסטרס. כנראה שהם כאילו היו יכולים לקיים יחסים, שהאישה רצתה אותם, חשקה בהם.
אני לא יודעת אם אני מצליחה להבין, זה נשמע פשוט כזה מרתק, שאני ממש רוצה להבין את זה. היו נשים שהיו באות אליה לטיפול.
כן.
והיא הייתה הולכת אחר כך לבית כנסת בשביל לוודא שהגברים בסדר, מאיזה בחינה?
היא כאילו. רצה לראות שמה שהיא עשתה, שהטיפול שהיא עשתה, שהוא עובד. היא אמרה, אני לא צריכה לראות אותו דרך אנשים, אני יכולה לראות אם הגברים שלהם נרגעו.
וואו, מטורף.
זה מאוד שוביניסטי אולי, והיום בדור שלנו לא מדברים על זה ככה. כן. אבל את יודעת, בירושלים שלפני אלו שנים, זה היה מאוד מקובל. ככה הם יצרו את החיי משפחה. אז גם אז, בדור שלה אז, היה ברור שאישה שמגיעה לגיל המעבר, עושה תחזוק ושימור וטיפול עצמי לרחם שלה, לפות שלה. זה לא היה משהו שלא קיים, שלא עשו.
אני כאילו, אם היית שואלת אותי, הייתי אומרת, אולי זה ידע שהיה מלפני כמה אלפי שנים, עוד מלפני כזה, את יודעת, התקופה שמטריארכלית וכאלה, אז חשבתי שמשם הידע מגיע, אבל בעצם אומרת לי שזה היה ידע שהיה מתוחזק אפילו לפני 90 שנה.
אני לא יודעת איך זה עובד, זאת אומרת, לא חקרתי את ההיסטוריה של זה בעולם.
מרתק,
או האמת. עם עוד אנשים. אני רק יודעת שזה מה שסבתא שלי עשתה. אני לא יודעת אם היא הייתה פורצת דרך, לא דיברו עליה כאיזה קוסמת מטורפת שאין בלתה. כן. זה לא היה הסיפור, זה היה התפקיד שלה. כאילו, היא עשתה את זה כחלק מהשבט שהיה גר שם. כן. זה היה, את יודעת, המשפחה שלי ועוד מלא השכנים ואנשים בשכונה שהיא גרה בה במאה שערים. אני משערת שבעוד שכונות בירושלים ובארץ היו נשים כאלה, אני מכירה את מישהי שהיא קולגה, קושמה שרה, שהיא עושה איסויי רחם, והיא סיפרה לי שסבתא שלה הייתה עושה את זה בתימן, וזה ידע שהמורה שלה שלימדה אותה,
כן.
אמרה לה, את רק צריכה לשים ידיים, הגוף שלך כבר יודע את הידע הזה.
איזה קטע.
אז ברור לי שנשים היו עושות את זה כל הזמן, ובאמת, ב-50 שנה האחרונות, משהו מאוד השתנה, אנחנו לא מקבלות את הידע יותר, מתוך הגוף שלנו, ולא מתוך המסורת שלנו, את הידע על הגוף ועל העונג ועל מיניות,
כן.
אלא הפכנו להיות כאילו, האוניברסיטה מלמד אותנו על מין, והבית ספר מלמד אותנו, עכשיו נכנסו כל התוכניות, שזה מצוין ונפלא, אבל יש גם המון ידע עתיק שנמצא, בבית ספר לא מלמדים אותנו על עיסוי עצמי.
נכון.
ולא מלמדים אותנו על טיפול עצמי כדי להפריש הורמונים וללמד את האסטרוגן להיות מופרש כדי שיהיה לנו חשק מיני, ולא מלמדים אותנו על עונג שלא תלוי בפין שפוגש פוט. לא מלמדים אותנו תכלס, איך אפשר ליצור אחד
עונג,
כזה.
בוא נדבר על עונג שלא תלוי בפין שפוגש פוט. זה מרתק, כי באמת, כאילו, אנחנו דיברנו על זה בשיחה, ואת אמרת את זה כל כך יפה, שהצורך לפעמים משני הצדדים, לא תמיד, זאת אומרת, אצל הגבר הרבה פעמים זה כן איזשהו מקום שאני רוצה עדיין להרגיש גבר, אז כן יש את הצורך עדיין להיות בתוך האישה, וגם החיבור הזה שנוצר שם וכו'. אבל אצל הרבה נשים יש ממש ירידה ברצון שיחדרו עליהן, ו ואני פוגשת הרבה נשים שלא מכירות שום דבר אחר, זאת אומרת, זה או זה, או מה, כן, לא, אני ארד לו, זהו, זה פחות או יותר האופציות, אין כאילו שום דבר, אין שם מגוון. אז מה, דברי איתי על עונג ש
קודם כל, חשוב לי לומר שגם גברים, אחרי גיל 45, הפין שלהם כבר הרבה פחות זמין לפעולה כמו שהוא היה בעבר. זאת אומרת, זה אתגר, אני קוראת לזה אתגר, אבל זה לא באמת אתגר בעיניי. אבל בעולם זה מדובר כאתגר שהוא לא רק שייך לנשים, לא רק נשים לא רוצות שיכנסו אליהם, גם גברים לא מסוגלים, גם הם לא מסוגלים להגיד את זה, כי הבושה שם כל כך גדולה, אוי ואבוי לגבר שסליחה על הביטוי, כן? לא עומד לו. זה לא, כאילו, אתה לא גבר, כל הגבריות שלך מושתתת על זה. עכשיו, זה ברור וזה הכי הגיוני בעולם. ככה הגוף שלנו עובד. זה לא צריך לעמוד לו כל הזמן, בטח לא אחרי גיל 45. אין בזה צורך אמיתי, לא לגוף הפרימיטיבי שלנו. הוא לא צריך את זה יותר. ואז יש עולם שלם שנפתח בפנינו. תחשבי כמה משחק יש למין, אני פוגשת את זה בעיקר אצל זוגות של שתי נשים. כמה מקום יש לחקירה של המיניות שלנו, שבה אין צורך בהכרח, למרות שזה יכול להיות מאוד נעים, ולא צריך כאילו להוציא את זה לגמרי מהמשוואה.
כן.
זה נפלא גם שזה
לא
ישנו.
אבל זה לא חייב להיות כאילו הדבר
בדיוק.
הכי חשוב, הכי מרכזי, והיחיד counts.
נכון, יש עוד כל כך הרבה מה לעשות מעבר לזה. יש תרגולים של תרגולים טנטרים שאפשר לעבוד איתם, של עבודה עם, רק עם כפות הידיים, של שעות שהסנסורים שלנו שנמצאים פה ממש בקצוות של כפות הידיים, שהם גם השלוחות של הלב שלנו, שאנחנו נוגעים בהם אחד עם השנייה, ורק כאילו עוברים לאט לאט, כמה עונג יכול להיות בזה שאני אעבור, לפעמים לישי ואני מחזיקים ידיים, ככה ממש ממש בעדינות, כשאנחנו שוכבים על הספה בלי שום קשר למין, ופתאום אני מרגישה שאני לא יודעת איפה היד שלו נגמרת, ואיפה היד שלי מתחילה. כאילו זה התחבר, הגוף שלנו התחבר, אני לא יודעת איפה שלו עכשיו ואיפה שלי. כשאני חושבת. ואז פתאום נהיה לי עונג מטורף בכל הגוף. אני, גם כשאני מדברת על זה, עכשיו אני מרגישה את ה, את ה, את כל הקיבוץ הזה בתוך השרירים של הנרתיק שלי, בתוך הבטן שלי. מתחיל לעלות לי למעלה הגרון. אני ממש מרגישה את זה עכשיו, לתוך הפנים שלי, מין עונג. כל הגוף שלי בהתרחבות, אני מרגישה את זרימת הדם שלי, ממש ממש ככה. זה מאוד נעים לי.
תראו, הוא אפילו לא פה, זה רק מהמחשבה.
בדיוק, וזה רק כי החזקנו ידיים, והגוף שלנו נהיה אותו דבר. אני לא יודעת מה הגוף שלי ומה הגוף שלו. כמה אינטימיות יש פה, כמה עונג יש פה, וכמה קרבה ואמון אנחנו היינו צריכים לבנות כדי שדבר כזה יקרה, וכמה מין ועונג מיני יכול להיות מבלי שייכנס אליי פין, שזה דבר נפלא עוד פעם, אבל הוא לא חובה.
אז בנקודה הזאת אני רוצה שאנחנו נשמיע את השיר איך אפשר שלא להתאהב בך של ג'יין בורדו.
Oh,
עכשיו בשידור חי, לינה פאוז, בהגשת לינה מרים שלו.
רות, אני רוצה לשאול אותך, ככה בהפסקה דיברנו על איזה תרגיל קסום שעושה ממש פלאים בגוף של נשים, וספציפית את גם אמרת שאת עוזרת עם זה לנשים בגיל המעבר. אני רוצה שתספרי על זה קצת, וניתן באמת משהו שנשים יכולות לעשות כדי לשפר את, את המצב שם בכל המערכת.
אז אני רק לא שומעת. עכשיו,
תודה. לפחות משהו אחד לא הלך לאיבוד.
אז אני אקדים ואומר שדיברנו על זה בהפסקה באמת, שנשים בגילי המעבר, הרבה מהן מפתחות שרירנים ברחם, שזה איזשהו יצור שיש לו חיים משל עצמו, שגדל בתוך הרחם שלהן. רחם ככה ש... בעיקר אנשים שלא ילדו ושמאוד רצו להגשים את עצמן דרך הרחם ופתאום זה יותר מורכב להן. אני מזכירה שוב שהיום הרפואה היא מטורפת ונשים יכולות עד גיל 52-54 ללדת. זה אפשרי וזה קורה וכאילו לא להתייאש, כן? אבל התרגול הזה באמת עוזר ממש לשחרר את המערך ההורמונלי בכל המערכת המינית שלנו, ברחם, בשחלות, בנרתיק. זה נקרא עיסוי לעצב של הווגוס. מכירה את העצב של הווגוס?
כן, שמעתי על עצב הווגוס, הוא מאוד משמעותי.
בגילי המעבר, נכון. הוא העצב הכי ארוך בגוף שלנו, יוצא מהמוח, והוא ממש עובר דרך כל המערכות של הגוף, דרך הלב, דרך מערכת הדם, דרך מערכת הנשימה, דרך מערכת העיכול, הוא מגיע עד הפתח של הפוט מקדימה, עד הפתח של הנרתיק, שזה מקום מאוד 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 רגיש, אחרי על באמת על העונג הפיזי שלנו, וזה הזמן באמת בגילי המעבר, להכיר שם את הפתח ואת הרגישות שלו, יותר עם הטיפול והטיפוח העצמי שקורה, כי אנחנו, פתאום חסר לנו משהו שקורה באופן טבעי בגוף, אז אנחנו מתחילות לרצות ולייצר את זה בעצמנו, אז אני ממליצה להתייחס ממש לפתח של הנרתיק שלנו, גם שם נגמר עצב של הווגוס, ובחיבור בין הפתח של הנרתיק לפי הטבעת, ומאחורה הוא עובר דרך כל עמוד השדרה עד לפי הטבעת.
אוקיי.
הוא מייצר רוגע למערכת הפרסימפתטית שלנו. אני ממליצה לאנשים ממש לקחת את האגודלים ואת הקצוות של האצבעות שלנו,
okay.
ולהיכנס פנימה אל מאחורי האוזן, okay, ממש בצורה חזקה לאורך כל קו הלסת, ולהפעיל אותו. ממש חזק, לא בצורה חלשה. ממש כאילו להיכנס כמה שאפשר פנימה.
רגע, לעשות את מה שאת עושה.
כן, אפשר ממש להרגיש את הפתח של הנרתיק ברגע שנוגעים בו.
איך מרגישים פתח של נרתיק ברגע שנוגעים פה?
תגיעי פה, את מפעילה, העצב הזה עובר בכל הגוף, עד לפתח. תגיעי רגע אחד ותרגישי.
טוב, לא יודעת אם זה בגלל שמה שאמרת לי עכשיו, אני באמת מרגישה, זה קטע.
נכון, כי זה, כאילו, גם אם תגיעי שם, גם אם תגיעי בפתח של הנרתיק, את מרגישה ישר. לא סתם אומרות, נכון, שהפה והפות מחוברות.
נכון.
והפה והפי, בפי הטבעת שלנו מחוברים, כשאנחנו מדברות, שיש לנו ביטוי עצמי בעולם, אנחנו נשים יותר משוחררות, יש המון שיח על זה.
אוקיי.
אז בעצם מגיע מפה, ברמה הפיזיולוגית. יש לנו פה עצב שעובר את כל המערכות, ואז מה שקורה ברגע שאנחנו מפעילות אותו, מערכת הפרסימפתטית שלנו נכנסת לפעולה, ויש פתאום רוגע. עברנו מהסטרס של איך אני נראית, כמה השדיים שלי נפלו או לא נפלו, יש לבטן שלי סימני מתיחה, אני כן אישה מינית, הוא כן רוצה אותי, הוא כן חושק בי, מה עם הגרוש שלי, הגרוש שלי לא אהב אותי, הוא כן רוצה אותי, למה לא עומד לו, כי הוא לא רוצה אותי, כי כל הרעש, רעש הזה בראש,
כן.
רגע אחד מקבל שקט, גם גברים וגם נשים אגב, זה תרגול מדהים גם לגברים. זה רגע אחד, גבר שהוא בטירוף, הוא ממש רוצה עכשיו לקיים יחסים, והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, וכן עומד לו, והוא לא מצליח לגמור, שימי לו פה ידיים, ותראה איך רגע הגוף שלו פשוט נרגע. יופי, שוקי, זה נפלא.
שוקי?
פשוט נרגע.
יש פשוט משהו שאתה רוצה לספר לנו?
נושם.
לא, אני פשוט מנסה להבין, כאילו, ואני לא מצליח להרגיש.
כן, אתה צריך ממש להיכנס חזק בהתחלה, כי העצב הזה, אנחנו השתקנו אותו הרבה מאוד שנים.
תסתכל, אלישי מראה לך מהחלון, מראה לך. זהו,
אני חושבת שהם
מסתדרו ביניהם.
מה אני אמור להגיש עכשיו?
רוגע.
רוגע.
אוקיי. שתי בחורות כאלה יפות יושבות פה באולפן, אני לא יהיה רגוע.
מעולה.
אני חושבת, זה לפעמים זה הפוך.
לא, אני רגוע.
אתה רגוע.
ברור.
אוקיי.
אני תמיד רגוע.
אין לי מושג מה הוא כותב שם. בסדר. אוקיי.
אז תנסו את זה בבית. זה עובד. זה ככה התחלה. יש הרבה מאוד תרגול שאפשר לעשות עם עצמם.
אבל זה משהו פשוט, זה באמת משהו שאפשר לעשות אותו תוך כדי, ובאמת...
גם נשים שפתאום רוצות להעיר את האנרגיה המינית שלהם, סתם בא להם כאילו עכשיו הם באיזה מבחן בעבודה, או שהם במקום שבא להם להתעורר באמצע נהיגה, ואת מנקרת מהעייפות, ובא לך להעיר את האנרגיה המינית שלך, כי זה מהיר ישר, זה מזרים דם לפות. ואז מתחילה איזושהי עוררות מינית, בדרך כלל. אז פשוט תלחצי שם. תלחצי ותראי, הדם יעלה.
זה גם מעורר? זאת אומרת, אם נגיד אני עייפה וזה נרדמת באוטו.
נשים זה מעורר, גברים זה מוריד.
אה, איזה קטע.
אבל מוריד בקטע טוב.
מוריד בקטע, מרגיע.
מרגיע אותם. נשים, כשאנחנו אנשים רגועות, אנחנו יכולות להתמסר בצורה הרבה יותר טובה למין. אין לנו מטרה, אנחנו נהנות מ... להחזיק יד ולא לדעת איפה הגוף שלו נגמר ואיפה שאני מתחיל.
אז אני מכאן מהמשפט המדהים הזה שאמרת, בעצם נגיע למדיטציה שאנחנו עושות כל תוכנית בסיום התוכנית. היום אנחנו בתוך המדיטציה נעבוד עם צ'קרת המין, נעבוד עם צ'קרת הבסיס, נתמקד עליהם. אז איפה שאת נמצאת, אם את בעבודה, אז קחי לך זה ממש 5 דקות, ואם את בנהיגה, אז תעצרי בצד, ופשוט קחי לך את הרגעים האלה לעצמך, כי כמו שאמרה רות בצורה מדהימה וכל כך נכונה, אחד המפתחות הכי הכי משמעותיים למיניות שלנו, בטח ובטח אחרי גיל 40, זה רוגע. אז בואי ניקח נשימה כזאת מזינה ונשלח אותה למטה לתוך הבטן התחתונה. ובנשיפה נוציא צליל של ה... נמשיך לנשום רגיל אבל עמוק, ניתן לנשימות שלנו להיות לעומק, להגיע עד לבטן. כל נשימה היא הזדמנות לשחרר עוד קצת את המתח בתוך הגוף. שימי לב לכמה מקומות שמחזיקים לרוב את המתח. שימי לב ללסת שלך, ואם היא דרוכה, אז תני לה פשוט לשמוט מטה ולפה להיפתח מעט. שלך להרפות ולהירגע. תרגישי את כוח המשיכה מושך אותן כלפי מטה. שימי לב לבטן התחתונה. אנחנו נוטות לפעמים להרגע להחזיק אותה מקובצת. תני לה רגע מקום, תני לה להתרווח. לב לפתח של הנרתיק, לכל שרי רצפת האגן, לטוסיק. גם המקומות האלה מחזיקים לנו את כל הדריכות של כל היום, אז הרשי גם להם להשתחרר ולהרפות. נרכז את תשומת הלב בבטן התחתונה, ממש מתחת לפופיק. זה המקום שבו הרחם נמצאת, זה המקום שבו צ'קרת המין שלנו נמצאת, המרכז האנרגטי שמניע את כל המיניות. דמייני שבתוך הרחם שלך, בתוך האזור הזה, יש קריסטל בצבע כתום בוהק. ובכל פעם שאת לוקחת נשימה, הזרימי אותה אל הקריסטל ותני לקריסטל הזה להתרחב ולגדול עוד ועוד. כל שאיפה שלך מגדילה את האור של הקריסטל, את העוצמה שלו. תתבונני עליו כמה הוא יפה, כמה הוא בוהק, כמה הוא מלא חיים. תני לאור הכתום למלא את כל הגוף. תרגישי איך האנרגיה הזאת של החיות והחיים זורמת לך מתוך צ'קרת המין לכל תא ותא בגוף שלך, ממלאה אותו בחיוניות, באנרגיה, באהבה. איי, 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 איזה כיף. את כבר לא עייפה, צהריים אמנם, אבל זהו, את כבר לא עייפה. מלאת אנרגיה להמשך היום. אז הנה, הסתיימה לנו עוד תוכנית מדהימה ומרתקת. תודה, רות, על הידע המדהים שלך. אני רוצה להזמין אותך לפה עוד 20,000 פעם, כי אני מרגישה שנגענו רק בקצה הקרחון של הקרחון של הקרחון. יש עוד כל כך הרבה מה ללמוד ומה להעמיק לתוך העולם הזה.
מזל שאת עושה את זה, ויש פה פלטפורמה כזאת שאנשים יכולות לבוא וללמוד. שיש מלא ידע שקשור להפסקה הזאת שקראת לתוכנית, של לעצור וללמוד, ומה שאת עושה הוא שליחות עצומה לנשים שידעו שיש דבר כזה בכלל, שזה אפשרי, כי אני חושבת שהדבר העיקרי זה שאנחנו לא יודעות שיש אופציה אחרת.
נכון, נכון, ממש. ולכן זה כל כך חשוב בעיניי, באמת שהידע הזה יונגש, ותודה על ה... על המילים שלך. אנחנו ניפגש בעוד שבוע בתוכנית הבאה. הנה, שוקי עוד נוגע בזה, אבל לא, לא ככה שוקי.
לא, כואב לי שם. אני לא רוצה לדעת מה זה אומר.
כואב זה טוב.
זה טוב, זה אומר שאתה רגיש.
זה אומר שזה הופעל. כן.
אנחנו כבר נעבור על המצד השני ונראה איך אפשר לעזור לך.
שוקי הולך לקבל פה טיפול היום, נראה לי. אז אנחנו נסיים עם שיר שאני כל כך אוהבת אותו. ובעיניי יש בו משהו כזה שקצת מדבר את השפה הזאת של העומק שמגיעים אליו בגיל המעבר. קוראים לו עמוק בטל של מרינה מקסימיליאן.
רק שוב